שבוע טוב, שנשמע בשורות יותר טובות. הרמב"ם בהלכות עדות, אני חושב, עם רב חיים והעיונים של רב חיים, החידושים של רב חיים, יוסיף לנו בהבנת החלוקה הזאת שחילקנו בין קיום הדובר לבין ביר הדובר. וזה נוגע מאוד לסטטוס, למעמד ההלכתי של שטר, כי אם מדובר בשטר בתורס עדוס, אז מדובר בעדוס לביר הדובר. זאת אומרת, האם העד יכול להעיד על ידי שטר, ואם כן הוא מעיד לטובתו של המלווה ולרעתו של הלווה, זה נקרא עדוס לביר הדובר. אבל יש לפעמים שאני צריך את השטר לא לביר הדובר, לא להוכיח איזושהי טענה ולהכחיש טענה אחרת שכנגדו, אלא אני צריך את השטר להוות מייסה, להוות מייסה גירושין, מייסה קידושין, וזה נקרא עדוס לקיום הדובר. עכשיו הרמב״ם בנוגע לשטר אומר דברים שהם נראים לנו כקיצונים מאוד, כאילו שבצורה קיצונית הרמב״ם דוחה מכל וכל את כשרותו של שטר, וכאילו שכל המוסד הזה שנקרא שטר הוא אך ורק דרבונן. כי הרמב״ם כותב בפרק ג' הלכה ד' מהלכות עדות, מפורסם מאוד, דין תורה שאין מקבלים עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות, אלא מפי העדים, שנאמר על פי שניים עדים, על פי שני עדים מפיהם ולא מפי סובן. אז אם כן, אין כאן קבלת עדות על ידי כתיבת העדות, צריך להעיד בפה, מפיהם ולא מפי כתובם. נו, אז אם כן, שואל הרמב"ם לעצמו, אז מה המציאות ההלכתית הזאת של שטר? שטר זה דוגמה קלאסית של מפי כתובם. אומר הרמב"ם, אבל מדברי סופרים שחותכים דיני מומנוס פי עדה שבשטר. חכמים הם שהמציאו, הם שאישרו את המעמד של שטר. השטר הוא קושי מדברי סופרים. אז כמובן, אם נבין שלפי הרמב״ם כל מה שיש מעמד של שטר או חשיבות של שטר זה הכל מדרבנן, אז איך נבין שטר קידושין? איך נבין שטר גירושין? וזה בעצם קושת הרמב״ן. הרמב״ן הוא בספר המצוות, ושם הרמב״ן מקשה על הרמב״ם. מהן שאנו דונים גיטין, הרי אנחנו דנים גט על פי שטר, על פי עדים החסומים על השטר. העדים חתמו על הגט והגט הוא כשר. עוד מוסיף הרמב"ן, והאישה מוציאה גט לפנינו חתום בעדי חסימו ומתירים אותה להינשא על פי עדי השטר. הרי לפי הרמב"ם, כיוון ששטר הוא מדברי סופרים, איך אפשר להתיר אשת איש על פי שטר? אז אם כן, יש לקושת הרמב"ן, בעצם זה נראה לנו כקושה אחת, אבל בעצם אם נעיין בה, בדברי הרמב"ן יש כאן שתי קושות. א', אנחנו יודעים שהמגרש או המקדש בלא עדים לאו כלום הוא. התורה צריכה עדוס לקיום הדובר וקידושין. עכשיו הוא מוסר לה גט, הגט חתום על ידי שני עדים, אבל מדורייתא הרי זה עדוס מפיהם ולא מפי כתובם, והעדות היא פסולה מדורייתא, רק שחכמים הכשירו אותה. אי אפשר לבוא ולומר שהתורה התירה אשת איש כאשר השטר הזה הוא רק עדוס מדרבנן. אז איך כאן יש כאן גירושין? מה מהווה את הגירושין? השטר? השטר הוא מדברי סופרים או בקידושין. האישה מתקדשת בשטר, יש פה שני עדים חתומים על שטר, והבעל מוסר לה את השטר לשם קידושה. אז מה? הכל הוא מדרבנן? אי אפשר לומר שהתורה אומרת שאישה מתקדשת בשטר והקידושים חלים מדרבנן, האישה מתקדשת בגט מדרבנן. וכדי לחזק את הקושה הראשונה הזאת, הרי הרמב"ם בעצמו פוסק בהלכות גירושין פרק א', שאם הבעל החתים שני עדים על הגט והוא מוסר לה את הגט בינו לבין עצמו, דהיינו אין כאן שום עדים, אז הגירושין הם כשרים. נו, איך אפשר לומר שהגירושין הם כשרים על ידי עדוס לקיום הדבר? איפה העדוס לקיום הדבר? העדים חתמו על שטר. ויש כאן פסול לפי הרמב"ם של מפיקסובם, מדורייתא אין כאן עדוס כלל, אז איך ניתן להבין שהרמב"ם מכשיר את הגירושין האלו כאשר אין עדים כלל? זה סתיר מן אי ובי. מצד אחד אנחנו אומרים שאין גירושין בלי עדים, מצד שני הרמב"ם אומר שעדים חייבים להיות עדים בפה, מפיהם, ולא מפי כתבם, וכאן יש לי אך ורק שטר. בעצם הוא מסר את הגט בינו לבינו. אין אף עד שראה את מסירת הגט. אז איך ייתכן שהגירושין יחולו? זו קושה ראשונה לרמב"ם. אז זה בנוגע לעדוס לקיום הדבר. עכשיו יש לנו עוד קושה של הרמב"ן מצד עדוס לביר הדבר. האישה רוצה להוכיח שאכן היא נתגרשה, אז היא מוציאה גט וחתומים על הגט שני עדים, ונן קיימלון עדי חסימה קרסי. בסדר, אז נסמוך על שני עדים כדי להתיר לה להינשא, ועדים הללו מוכיחים שאכן קיבלה את הגט מבעלה, אבל העדות הזאת היא עדות בכתב בשטר ולא עדות בעל פה. ואם כן לפי הרמב"ם העדות הזאת היא פסולה מדין תורה, אז איך ניתן להתיר אשת איש על פי גט כאשר כל השטר הזה דינו רק מדברי סופרים וכשרותו הוא מדרבנן ולא מדאורייתא? איך אפשר להתיר אשת איש? אז עוד פעם אנחנו נסכם את שתי הקושיות של הרמב"ן על הרמב"ם. א', איך ניתן להוות קידושין? הרי יש לנו כלל שאין קידושין או אין גירושין בלא עדים, וכאן אין עדים, כי לפי הרמב"ם מה זה עדים? עדים זה עדוס בפה ולא עדוס בשטר. והרמב"ם עצמו הרי אומר שניתן לתת הגט שלא בפני עדים. איך ניתן להכשיר גט שלא בפני עדים משום שיש לו שטר שהעדים חתומים עליו? הרי העדות הזאת היא פסולה. ועוד יותר קשה לגבי עדוס לביר הדבר, כאשר האישה רוצה להוכיח שאכן היא נתגרשה ולהתיר לה להינשא מדין אשת איש שנתגרשה, איך ניתן לסמוך על שטר אף על פי שחתומים על השטר שני עדים? אבל מכל מקום לפי הרמב"ם כל עדות בכתב היא פסולה מדאורייתא. אז לכתחילה כאן ברב חיים הוא רוצה לענות על השאלה הראשונה של עדוס לקיום הדבר. נראה עוד מעט בהמשך שרב חיים חוזר בו מהדברים, אבל מעניין לשמוע את ההווה מיני של רב חיים. רב חיים רוצה להגיד שמה שהרמב"ם פוסל עדוס מפיקסובם זה רק לעניין הגודס עדוס, אבל יש מה שנקרא מציאות של עדוס. דהיינו בשטר, כיוון שהתורה הכשירה שטר, זה הפשר של שלבנוסן לגט קריסוס, ספר קריסוס, אז פירושו של דבר יש כאן עדות. הרמב"ם אומר שמפיהם ולא מפי חסומם, הרי העדים לא מעידים בפני ביתן, אז אין לנו עדות בפה. אומר רב חיים, הרמב"ם לא התכוון לומר שאין עדות כלל, אלא אין עדות בפה בשעה שאני צריך הגודה בפני ביתן. למשל, אם אנחנו היום קובעים ביתן ואנחנו דנים אם ראובן הרג את שמעון, או אם ראובן גזל משמעון, או הלווה משמעון וכו' וכו', אז על זה אני צריך להביא שני עדים. ואם העדים יחתמו על שטר וישלחו את השטר לביתן, אי אפשר לסמוך על העדות הזאת, כי יש לנו גזירת הכתוב מפיהם ולא מפי כתובו. זה נקרא הגודס עדוס. התורה אומרת שאין הגדת עדות בפני ביתן אלא אם יש עדות בפה ולא על ידי שטר. Aval binogel lehavot gerushin lasot tagerushin legerushin pani lo tzarich hagodes edus ani tzarich rak shiyu edim. אז על זה אומר הרמב״ם שנכון שמפים ולא מפיך סובן פוסל עדות בעל פה בתורס הגודס עדוס אבל עדיין איקו עדוס דנהי בלשון רב חיים דנהי דלו חשיבה הגודס עדוס אבל עדוס מכל מקום חשיבה אוהביה ומועלס לשוויה גיטן וקידושן. אז אם כן, לצורך עדוס לקיום הדבר, כאשר אני לא זקוק להגודס עדוס, כי לא מדובר על בירור הדבר, על קיום הדבר, לעשות מייסה גרשם בפני עדים, אז העדות שבשטר מועילה, והתורה הכשירה אותה בתור עדוס. אבל זה לא מייסה עדוס, זה לא הגודס עדוס, זה רק מציאות של עדוס, כדי לעבוד מייסה גרשם וקידושם. אבל עדיין כאשר רב חיים מודה הקושה השנייה עכשיו כשהיא מוציאה את הגט כדי להוכיח שאכן היא נתגרשה פה אני צריך הגודס עדוס בפני בזדן כדי להתיר אישיסי שלי לאלמו והרמה אומר שבתור אז הגודס עדוס באינון מפיהם ושטר לא יועיל כי הוא מפי כסובר אז אם כן איך ניתן להתיר אישיסי על ידי שטר. עכשיו בטור השמאלי רב חיים חוזר בו מכל הדברים, הוא אומר, אכן באמס, גם קושה ראשונה במקומה עומדת. דהיינו לא הצלחנו לענות אפילו על השאלה הראשונה. דהרי בכל עדי חסימו, אינם יודעים כלל מגוף הגיטין וקידושין. איך ניתן להחשיב את השטר גירושין שחתומים עליו שני עדים, כעדוס לקיום הדבר. עדוס לקיום הדבר הכוונה היא שהעדים ראו את מייס הגרשן. כאן העדים לא ראו כלום, אלא הבעל ציווה עליהם לכתוב גט, והוא הכתימה על הגט. אחר כך הבעל מקבל את הגט מהעדים, כאשר הם חתומים על הגט, והוא מוסר את הגט בינו לבינו, ואין כאן שום עדים. אז העדים שחתומים על הגט לא יודעים כלום מעצם מייס הגרשן. אז איך ייתכן שיש כאן עדוס לקיום הדבר? ובעל כוחנו צריך לומר דזהו גזרס הכוסוף שהתורה אומרת דהגדוסם שבשטר משווה ללשטרו כלומר כשהם חותמים על השטר זה עושה את השטר לשטר וחשיבה גם עדוס ראיה על גוף מייסה גיטן וגידושן. כאן רב חיים בעצם מגלה את הסוד את המהפכה הגדולה של שטר כשהתורה החשיבה שטר למרות שהעדים החתומים על השטר לא יודעים כלום מהמייסה התורה חידשה שהשטר מעיד גם על גוף המייסה כלומר עדי השטר מעידים גם על גוף המייסה על אף שהם לא ראו את גוף המייסה. אם כן הרי כל זמן כל זה לא שייך רק עם נימד אבי הגודו קשירו. מתי אני יכול להגיד שהחתימה של העדים על השטר מהווה הגודו על גוף המייסה? זה הכל בתנאי שיש כאן הגודו שהתורה הכשיבה אותה והכשירה אותה. אבל לפי שיטת הרמב״ם הרי הגודו זו היא פסולה משום דבר מפי כסובם. ומילא אין כאן עדוס כלל. אם כן שוב פעם איך מהני עדי חסימו אם לא היו עדים בשס מייסה גרש עדי מסירה שראו את מסירת הגט כיוון דבוט להגדוס משום מפי כסובם. אז אם כן מה בוא נראה את לשון הרב חיים וקושה איך מהני עדי חסימו ולא עדי מסירה וכיוון דבוט להגדוס הגדוסם דהיינו שהתורה פסלה הגדתה מדין מפיהם ולא מפיקסורם הרי אין כאן שום עדוס אז יש כאן מעגל קסמים. אתה רוצה לומר שכיוון שיש כאן שטר אז במילא יש כאן עדוס אבל כדי לעבוד שטר אני צריך עדוס והרמב"ם הרי פוסל את העדות הזאת מפיהם ולא מפיקסורם ובמילא אין כאן עדוס ואם אין כאן עדוס אז איך אפשר לגשר פה ולומר שיש כאן שטר בתור עדוס על גיטן וקידושי כאשר אין כאן עדוס כלל ואם כן שוב פעם אנחנו חזרנו להנחה הראשונה שלנו שיש כאן מגריש בלא עדים ואם אני צריך עדוס לקיום הדופר אז מגריש בלא עדים הוא כלום Ad kan v'nira lomar. As bein taim, Reb Chaim lo etzliach lagen o bonagid lafoch et shita taramav l'shita bnuya ve misgeret shefshar lavin ota ech nitan legaresh shelo b'fnei edim elama yesh kan shtar aval hashtar tzarich liot edus haTorah chidsha shashtar yechola la'ir al hagerushin aval ein kan edus mishum sharam posel midin mipik sovam v'shenit ech nitan l'isha lochiach shacheni nitgarsha l'idei edi chasimo b'sha shashtar b'yada aval adayin ein kan edus k'sher midokaisa az ein kan agodus edus v'im ein kan agodus edus az ech nitan latir eish yisish li'almo. וכאן רב חיים כדי לתרץ את שיטת הרמה מביא סוגיה בגיטין. הסוגיה בגיטין היא בעצם המקור לדברי הרמב״ם שעדוס בכסב בטלו, והגמרא אומרת למה עדות בכתב בטלו? משום שכתוב בתורה על פי שניים עדים, מפיהם ולא מפי כסוב. שואל רב חיים, הרי התורה סמכה על שטר, ושטר הוא כשר. התורה אומרת שאיך מגרשים אישה? על ידי שטר. איך מקדשים אישה אם לא על ידי כסף ובי? על ידי שטר. נו, כן, יש כאן שני דברים הסותרים זה את זה, כי מצד אחד אתה אומר שעדוס בכסב פסולו מדין מפי כסובם, אבל מדין כיסא התורה מכשירה ומכירה בתוקף של שטר. איך שטר יכול להיות עדות כאשר התורה פסלה עדות מפיהם ולא מפי כסובם? אומר חיים, פשוט דעדס בכסב פסול, כלומר עדים שחתמו ששלחו את עדותם לבית דין והם לא מעידים בפניהם בפה היא פסולה, ואלה על זה לסמן דפולי מפי ולא מפי כסובם, אבל מעידוך עדס בשטר כשרה. אז איך אפשר לפשר, בוא נגיד, או ליישר את הפער פה בין שתי הקצוות האלו, שמצד אחד עדוס בכסב פסול עמיד או כיס עדוס בשטר כשרו? אז אנחנו צריכים להגיד שעל כוחנו עדוס בשטר אינה עדוס. זאת אומרת, יש עדוס בכסב ויש שטר, אבל מה ההבדל ביניהם? הרי לכאורה מהו שטר? שטר הוא עדוס בכסב. אבל יש הבדל גדול בין עדוס בכסב לבין עדוס בשטר, כי בעדוס בכסב העדים מעידים בפני בית דין והם מגידים סיפור ויש להם סיפור לספר, זהו העדוס. מה שאין כי בשטר בעצם הבלדובר הוא זה שמספר את הסיפור, הוא אומר שאני החלטתי לקדש אישה זו או לגרש אישה זו, והוא מחתים שני עדים. זה הופך להיות חפצה של שטר, שהוא לא עדס בכסב אלא הוא שטר.
אבל יש חתימה של עדים על
זה. אז איך החתימה של העדים, איך החתימה של העדים מהווה שטר? הרי למעשה זה עדות, ואם זה עדות, זה עדות בכתב. אז על כורחנו שיש מושג שהתורה מכירה אותו שנקרא שטר, אבל מה הופך את השטר לשטר? מהו החתיכה של המשבצת הזאת שיש בעל כוח להפוך עדוס בכסב לשטר? מהו האלמנט? מהו הפקטור הזה שאני מקיים את התנאי המסוים הזה, נקרא לזה X, וזה הופך עדוס בכסב לשטר, ואז התורה מכירה שטר. אומר רב חיים, אם בונו לדון איזה מקרי עדוס בכסב ואיזה מקרי עדוס בשטר, זאת אומרת איך אנחנו מחלקים בין סוגי העדות, יש סוג עדות שנקרא עדוס בכסב והיא ודאי פסועה, ויש עדות בשטר, הרי מי נפקי מין ביניהם? אומר רב חיים, אין שטר אלא מה שנעשה לקניין. כאן אומר רב חיים חילוק מאוד יסודי, יש שני סוגים של שטרוס ויש שני סוגים של עדיוס. יש עדוס לצורך קניין ויש עדוס לצורך בירור או לצורך ראיה. הוא אומר ככה, begin the kiddushin. All the mashal get shikur eved. Ika layu din shtar lama ki zena sel kinyan. Klomar hem haidim chotmim l'shem kinyan. Aval im hem rotzim lavi raya, zomet l'shamesh b'tor edei raya, lochiach ta'anato shel echad mishnei balei adin, as laze lo yo'il shtar, ein shtar b'nogel l'raya, yesh rak shtar b'nogel l'kinyan. Anach lo yodim madua adayin, aval bo niret hitpatchut hadvarim. As in Cain, the Atoshel Aramim he, Shekol Eidut Bechtav L'Shem Raya, Lo Mikri Shtar, Ela Eidus Bechsav. The Eidus Bechsav, Ipsula Midin, Velo Mipichsavon. Ha'onam, Haramim Sover, Sheikar Ashtar, Dainu Matai Ha'idut Hofechet, Liot Shtar, Umashenase Lekinyon, Midas Hamischayev. Klomar, המתחייב, למשל, בוא ניקח את הדוגמה של מחירה. המוכר אכן החליט למכור, להקנות את החפת שלו לפלוני הקונה. בחי גבנה, השטר הוא שטר קניין. כלומר, המטרה של השטר היא כדי לאפשר, או בוא נגיד, לא לאפשר, אלא לתת חוק כאן, או תוקף, או מכניזם, איך אומרים, דרך להקנות. השטר הוא לשם מטרה זו של הקנות, כדי ליצור את הקניין, לעבוד קניין, מהמקנה לקונה, מהמוכר ללוקח, השטר משחק תפקיד של קניין. אז כשהעדים חותמים על השטר, המסחייב כותב שטר, הרי אני, פלוני אלמוני, מקנה חפץ פלוני אלמוני לקונה פלוני אלמוני, ומחתימים שני עדים, זה הופך להיות שטר. התורה חידשה פרשה של שטר כדי לאפשר הכנעה. אבל מכל מקום זה דין בפני עצמו, דלא שייך שטר, לא חל שטר, רק היכה דנסה לקניין. כלומר, העדים יכולים לשתף פעולה ביצירת קניין. על כן שטרי ראיו, אף שנעשו כדין שטרוס, כלומר כל הדינים נעשו פה, למשל הלווה ציווה לשני עדים שיכתבו ויכתבו על שטר שהוא לווה כסף מפלוני, ואחר כך השטר הזה נמסר ליד המלווה, השטר הזה לא נעשה לשם קניין. הקניין הוא מסירת המעות מידו של המלווה לידו של הלווה. השטר פה משחק תפקיד בתור מה? לא קניין אלא ראיה, הוא קורא לזה. אוקיי, בוא נשתמש במינוח שלו, אבל אתה צודק, בתור עדוס. אז על זה אומר הרמב״ם, לא חייל עלי דין שטר, כי כל הדין של שטר הוא שטר לשם קניין. אבל כאן הקניין הוא מסירת המעות. השטר הוא רק מהווה או משחק תפקיד של ראיה. אם כן, זה נקרא עדוס, כי הרי העדים פה שחתמו על השטר לטובת המלווה, מעידים שהלווה חייב למלווה. זה נקרא עדוס בכתב, כי כל המשמעות של העדות היא, והתוקף והמטרה של העדות היא, לשם ראיה. אז כאן התורה פוסלת הגודס עדוס בכתב מדין מפיק סובן ורק מדרבוננו דעדוס המסקיימס. כל מה ששטר מועיל לטובתו של המלווה בתור שטר ראיה זה הכל המצאה מדרבונן. מדורית אין תוקף, התורה לא מכירה ולא מאשרת את התוקף של השטר הזה, משום שהשטר הזה הוא לשם ראיה, וראיה היינו עדוס בכתב ומפיהם ולא מפיק סובן, אלא חכמים הם שנתנו תוקף של שטר וחידשו את התוקף של שטר. אבל אינו חינמי, שטרי מייסה וקניון, אם יש שטר שמעיד על מייסה קניון, גם לפי הרמב״ם הוא מדין תורה, הרמב״ם לא יכול להכחיש פסוק מפורש ונוסן לו ספר קריסוס, ויש לנו גם הוקש הווי על יציאה כדי ללמד אותם שגם קידושין אפשר לקדש על ידי שטר. נו, אז מה יגיד הרמב״ם לגבי שטר גירושין, לגבי שטר קידושין? או למשל יש פרשה של שחרור עבד, והעבד משתחרר מן התורה על ידי מסירת שטר, הרי שטר הוא פסול, הוא פסול מדין, מפי כסובם. אלא התשובה היא שהרמב״ם יכיר ולא יכחיש שהתורה החשיבה שטר לשטר ומועיל לשם קניין. השטר הזה הוא נמסר לשם קניין, העדים חתמו על השטר כדי לגמור ולהשלים את מייסה הקניין. זה לא נקרא עדס בהגודה, זה לא נקרא עדס בכתב, זה נקרא שטר. והמציאות של שטר יוצרת תוקף לשטר הזה כדי שעל ידי השטר הזה הגירושין יתקיימו, הקידושין יתקיימו בתורס קניין, כי העדים עכשיו פועלים את הקניין יחד עם כמובן המסחייב, המקנה, וזה נקרא שטר שהתורה הכירה אותו. אז אם כן, איפה התורה הכירה שטר? א' בגירושין, ב' בקידושין, ג' בשחרור עבד, וד' בנוגע לקניין ממון בשטרי קניין. בכל אלו התורה הכירה את השטר, והשטר הוא כושר לצורך הקניין. אז אם כן, בואו נתרץ את הקושה הראשונה שהרמב"ן מקשה לרמב"ן. הרמב"ן הקשה איך אפשר לגרש או לקדש על ידי שטר, הרי אין גירושין ואין קידושין בלא עדים, והרמב"ם פוסל עדוס מדין, מפיהם ולא מפיך סובם. התשובה היא שכיוון שהשטר גירושין או השטר קידושין הוא שטר קניין, התורה הכירה בתוקף של שטר קניין, והתורה חידשה שהשטר קניין עכשיו לעדוס לצורך קניין, לצורך גירושין או קידושין. אם כן, יש כאן גירושין וקידושין על ידי עדים. איפה העדים? העדים הוא השטר, כי השטר יש לו חשיבות של עדוס. אי הרם פוסל מפיקסובם, מתי הרם פוסל מפיקסובם? זה רק מעדי ראיה, כאשר כל השטר מהווה שטר ראיה, כגון לווה שמסר שטר שהכתים עליו שני עדים למלווה, השטר הזה משחק תפקיד של ראיה, ואת שטרי ראיה אינם קשרים מן התורה, כי התורה אומרת שלהוכיח ראיה אני צריך הגודס עדוס, והגודס עדוס אני צריך הגודה מפיהם ולא הגודה בכסף, ולכן כל המציאות המוסד הזה של שטר בנוגע לראיה הוא אך ורק מדרבנן. על זה רב חיים תירץ את קושתו הראשונה של הרמב"ן. אבל מה לגבי הקושה השנייה של הרמב"ן? הרי כאשר האישה רוצה להוכיח שהיא נתגרשה, היא מוציאה את הגט, ויש שני עדים חתומים על הגט, ועל ידי זה נתיר אשתי שנייה, אבל כאן השטר מהווה ראיה, ואם השטר מהווה ראיה, אז איך ניתן להכשיר אותו בתור עדוס? כי בנוגע לראיה, הרי הרמב"ם סובר שמפיה ולא פרסובם ראיה בעניין הגודס עדוס, והגודה חייבת להיות מפיה ולא מפרסובם. אומר רב חיים, כיוון שהשטר הוא כשר בתור הקניין, לכן השטר הוא עדוס. אם השטר הוא עדוס לצורך הקניין, אז ממילא השטר הוא גם עדוס לצורך הראיה. כלומר, מה שראינו ליאל, שרב חיים אומר בתחילת העמודה הזאת, וחשיבה גם עדוס ראייה על גוף המייסה של הגיטן וקידושין, אז הראייה הזאת יכולה לשחק גם את התפקיד של הוכחה, של בירו, של ראייה להוכיח שהיא אכן נתגרשה. אלא מה תגיד, הרי השטר הוא פסול? השטר הוא לא פסול. למה הוא לא פסול? מתי התורה הכשיר את השטר? אם הוא שטר קניין, וכיוון שהוא היה שטר קניין, עכשיו הוא יכול גם לשחק את התפקיד בתור שטר ראיה. מתי הרם פוסל עדוס בשטר מדין מפים ולא פרסוב מהיינו בשטר שמתחילתו ובעצם מהותו הוא שטר של הגודו שטר של ראיו שטר מלווה לדוגמה כאן השטר מעיקרו הוא פסול מדין מפרסוב למה כי השטר הזה הוא שטר ראיו וראיו בעינן הגודו בפני בזדין ולא מפי קסוב מה שאין כן גט או קידושין שהוא מעיקרו שטר קניין והתורה הכירה בשטר קניין אז לכן כרגע יש לנו שטר בתוקף והשטר הזה אחר כך יכול לשחק את התפקיד של ראיה נשאלת השאלה איך יש כאן ראיה להתיר איש איש בעדים שלא ראו את הגירושין העדים עצמם לא היו שם ולא עמדו שם ואין כאן עדים מסיר אלא עדי חסים בלבד זה מה שהתורה חידשה בפרשת שטר ששטר בידו של תופס השטר יכול להעיד על כל סופק שלא נוצר בעולם לגבי המייסים יש כאן סופק אם האישה גזלה ותפסה את הגט מיד של הבעל או שהבעל מסר את הגט למרצונו וכו' וכו' כל השאלות האלו אני עונה עליהם מה נותן, מה מספק את התשובות לכל השאלות האלו? השטר. זה החידוש שהתורה חידשה בפרשת שטר. הרמב"ן מקשה שטר הוא פוסל מדין מפי כסובום. על זה אומר רב חיים, הפסול שמפי כסובום הוא דווקא בשטרי ראיה. אבל אם השטר מתחילתו נעשה לשם קניין, אז התורה חידשה את הפרשה של שטר, שיש פה תוקף של עדוס א' לגבי עדוס לקיום הדובר, כדי לקיים את מייס הגרש, ובית אחר כך בהמשך לשחק בתור ראיה עדים אם היא צריכה את הגט להוכיח שהיא נתגרשה הבעיה היא שאיפה זה כתוב ברמה זאת אומרת הרמה לא אומר דין תורה שאין מקבלים עדים לא בדין אימון לא בנפוש אלא מפי העדים דהיינו במדברים אמורים בשטורי ראיה כל הבמדברים אמורים האלו רב חיים הוסיף לרמה והוא שטייט איפה זה כתוב ברמבה אבל זה מה שרב חיים טוען בקטע מתחיל ונראה לא מה שראינו בפנים שהרי יש לנו הכחשה בין שתי פרשיות מצד אחד התורה קבעה אלוס דווקא מפיהם ולא מפי סובר ואידך יש לנו פרשה בתורה של וקוסב לא גט קריסוס נו מה זה וקוסב לא גט קריסוס השטר אבל השטר הוא פסול מדין אלוס בקסף על כוחנו אנחנו צריכים איכשהו ליישב את הסתירה ביניהם אומר רב חיים התשובה היא זאת שמתי התורה פסלה עדוס בכתב בנוגע לשטרי ראיה מתי התורה הכשירה עדוס בכתב בתור השטר זה בנוגע לשטרי קניין וכאן רב חיים מכניס את המושג של דס המסחייף אם שמתם לב עוד פעם אני אקריא את השורה הכי חשובה לנו ברב חיים גם לדס הרמה מעיקרו של שטר הוא רק במה שנעשה מדס המסחייב אם אני רוצה להקנות לך ועל ידי השטר הזה אתה קונה דהיינו שהחפץ הזה יוצא מרשותי אז אני מתחייב לתת לך את החפץ אני זה שמפסיד אני יכול לעבוד שטר אז השטר נעשה על ידי המסחייב ביחד עם שני עדים שחותמים על השטר לצורך יצירת שטר שהוא דהיינו המוכר מתחייב בו או למשל בגירושין הרי הבעל מקנה את האישה לעצמה כן? וקונס עצמה בשתי ז'רוכים בגט ובמסבל אז הבעל הוא זה שמפסיד דהיינו שהוא מפקיע את רשותו וקניינו על האישה אז הוא כותב את הגט עכשיו בנוגע לקידושין כאן זה מסובך מאוד משום שלכאורה האישה היא המתחייב בקידושין, היא מקנה את עצמה
למה? אבל הבעל נותן מה זה הטבעת? הטבעת זה שהוא זה הכסף נקרא לזה
כן, הכסף של קניין
אבל זה הוא נותן
אבל מדובר פה שהוא לא נתן לה שום כסף הוא נתן לה רק שטר אז מבחינת השטר השטר פועל כן, הוא לא צריך לתת
בדבר
He lo tzelech latek laklu. Unatain lakesev is about shochev.
It refers to the writer. It doesn't refer to gains. Mischayev means the one who's
אין חינם יש דין של לשמוע מידה שניהם העדים שחותמים על שתי הקידושין חייבים לשמוע גם מהבעל וגם מהאישה שהיא מסכימה להתקדש אבל עדיין יש לנו תנאי של דעס המקדש ומהו דעס המקדש בתור מסחייב זה אני לא יודע אבל כנראה שזה למדנו מהאקש הווי על יציר מגזר שוב הווי על יציר שכמו שהבעל הוא זה שיוצר את הגט מדין דעס המסחייב אז גם בקידושין הוא יוצר את הקידושין ואפשר אולי להוסיף שהוא מתחייב בשר כסוס ויונה אז יש גם צד של התחייבות אפילו בנוגע לקידוש
שאישה נקנית בשלושה דברים
אחד משלושה דברים
אחד
משלושה
דברים
זה שטר אז אני אומר שאם היא נקנית בעצם היא צריכה לכתוב את השטר כמו שבגרשן הוא קונה
אז למה אנחנו בכל זאת אומרים שאישה נקנית בשטר
אז אני אומר שאישה נקנית בשטר משום שיש לנו הוקה שווי על יציר
אני חושב
שזה בשטר
שלו
השטר שלו אז הוקה שווי על יציר דיינו כמו שביציאה דיינו בגרשין הוא המגרש הוא יוצר את הגט והגט הוא שלו כן אז גם בקידושין מכוח הגזר שווה בין קידושין לגרשין הוא זה שיוצר את הגט את השטר והוא זה שמקדש אותה עם השטר שלו
אבל קודם הרב אמר שכשהוא קונה את האישה בשטר היא מפסידה, הוא לא מפסיד כלום זאת אומרת, אז איך
נכון, נכון, לכן אני אומר לפי רב חיים שכל יסוד של שטר קניין הוא דס המסחייב לכאורה האישה צריכה לכתוב את השטר קידוש אני רק אומר שיש כאן גזר שובה של...
במסורת את השטר
וחייב להיות גם כן העניין הזה של הטבע של הכסף לא, הכסף הוא עוד אלטרנטיב הוא יכול לקדש אותה בכסף אבל פה מדובר שהוא כתב לשטר השטר דרך אגב לא שווה כלום אין לו אפילו לצור על פי צליחות אין לו אפילו שווה פרוטה זה מה שראשונים תמיד אומרים אם הוא נותן לשטר ששווה פרוטה אז דליוק אני לא צריך את החידוש של קניין שטר היא מתקדשת מדין שווה פרוטה ששווה כסף ככסף
אז מה זה כתובה אם ככה?
הכתובה זה משהו אחר הכתובה זה התחייבות של הבעל לתת לה 200 זוז אם היא בטולה לאחר הגירש
זה לא שטר
שטר רייט ולכן לפי, דרך אגב, יוצא לפי הרמב״ם, כמו שרב חיים הבין אותו, ששטר כסוב הוא דרבנן, הוא מדברי סופרים, אין תוקף לשטר כסוב מדורייתא, כי שטר כסוב הוא לא קניין. אבל, אני לא רוצה לסבך את כל הפרשה פה, אבל גם בנוגע ללווה, אז יש דין של שיבודים, שעל ידי השטר הזה הוא מקנה למלווה שיבודים על הקרקע שלו. ומבחינה זאת, השטר הוא גם שטר קניין. משום שאיך המלווה קונה שיבודים אז לכאורה הוא קונה שיבודים על ידי השטר אז כנראה שרב חיים הבין שהקניין של השיבודים בנוגע למלווה הוא על ידי מסירת המעות כי הרי קרקע נכנס בכסף אז הוא לא צריך את השטר בתור שטר קניין אלא בתור שטר ראי אבל זה כבר הדיון בפני עצמו עכשיו אני רוצה יש פה הרבה ברב חיים נצטרך להקדיש אני לא יודע מתי עוד הרבה זמן להבין את הרב חיים אבל אני רוצה לעבור לשיעורים של רב סלוויצ'יק על חזקה הסבתים ופה זה מופיע בעמוד 223 בדין מפיהם ולא מפיך סובה אז הגמרא במסכת בבבת רבדף מם אומרת שמחה בפני שניים ואין צורך לומר כסובו. המשמעות היא שעדים שמעו את המחאה של המרקמו, של הביילים, והם יכולים לכתוב את עדותם בשטר ולמסור את השטר הזה לידו של המרקמו, של המוכה, ועל ידי זה המוכה יכול להוכיח במשך הזמן שהוא אכן מחה נגד חזקתו של המחזיק. ואם המחזיק יכחיש בפני בזן ויאמר הוא לא מחה בי ושלוש שנים עברו ולכן אני קניתי, זכיתי בקרקע, אז המוכה יוכיח, הוא יוציא את השטר, שני עדים חתומים על השטר והם מעידים על המחה. אז תוספות מקשים, הרי יש לנו פסול של מפיהם ולא מפי כסובן. עכשיו תבינו היטב, פה אי אפשר לענות את התשובה של רב חיים, כי רב חיים אומר שהתורה מכירה בשטר כשיש דס המסחייב. עכשיו, מי הוא המסחייב בשטר מחו? המרקמה או המחזיק? מי מפסיד פה על ידי עדות השטר? יש לכם שתי אפשרויות, 50-50, או שזה המוכר או שזה המחזיק. מי יפסיד בבזדין על ידי השטר הזה? המחזיק, כן, המחזיק. נו, אבל כאן כתוב שהעדים שמעו את המחאה של המוכה והם כותבים שטר. אז איך אפשר להכשיר, איך אפשר להבין את התוקף של השטר הזה? השטר הזה הוא פוסל מידים מפי ולא מפי צור. מה תגיד שזה שטר קניין? שטר קניין זה מידס המסחייב, אבל כאן המסחייב הוא המחזיק, ובכלל אין כאן עדות על קניין. אז תוספות במסכת בבא בסרא מביאים שיטת רבנו תם שיש להכשיר מפי כסובה. דהיינו שרבנו תם חולק על הרמב״ם וסובר שעדות מפי כתובם היא כשרה. איי, הגמרא אומרת מפיהם ולא מפי כסובם, שם מדובר באילם שאינו יכול לדבר, ולכן אילם שהוא כותב את עדותו על הנייר, על איגרת, מה שנקרא, הוא שולח את האיגרת לביתין, אז השטר הזה הוא פסול, העדות הזאת היא פסולה מדין גבר שהוא אינו ראוי למפיהם. אז לפי רבנו תם, הפסול של מפיהם הוא פסול גבר, לא פסול עדות. העדות עצמה היא קשרה אפילו מפי כתובם, אז אני יכול לשלוח את עדותי לביתין על ידי איגרת. ביתין קוראים את האיגרת, הם צריכים לוודות אכן שאין כאן זיוף, אבל אם הם יודעים שאין כאן זיוף, אז זה נקרא לפי רבנו תם עדות קשרה. התורה אומרת מפי כתובם, מפי כתובם זה רק פסול של מי שאינו ראוי מפיהם, כלומר אין לו יכולת לדבר ולהגיד בפה. זה נקרא פסול גב. עכשיו רב סלוויצ'יק כאן רוצה לעיין בתוספות ולחקור חקירה כזאת. לפי רבנו תם, כשהוא מעיד בכתב ושולח את הכתב לביתם, האם הכתב שלו נחשב לשטר או לעדות? אז מה נפקא מינה? נפקא מינה אם הוא זוכר את העדות או שכח את העדות. למה? כי אם אני חוקר עדים בפני ביתם, העדים חייבים לומר תשובות על פי מה שהם זוכרים. הם לא יכולים להסתכל בכתב שלהם ולומר, או, כן, רובן הרג את שמעון, או שמעון לבא כסף מרובן. אני לא זוכר בדיוק, אבל כתבתי את זה, ואם אני כתבתי את זה, אז זה סימן.
הם יודעים על החתימה שלהם, לא מספיק?
לא מספיק, למה? כי הם שכחו את עדותם. אבל אם נאמר שזה לא הגודס אלוס, אלא שזה שטר, השטר תקף אפילו אם הם שכחו את העדות. זה מה שאתה מתכוון לומר. זה אבל עוד פעם בואו נחזור לחקירה שלנו. כשעדים שלחו את עדותם לבית, כן, אני נמצא בצרפת ואני שלחתי כתב איגרת לביתין שבאנגליה, לביתין שבאנגליה קראו את הכתב, אני זוכר את העדות או לא זוכר את העדות. אז זה יהיה תלוי. אם האיגרת הזאת נחשבת להגודס עדוס וביתן חוקרים, אז התנאי המוקדם הוא שאני בתור עד זוכר את עדותי. אבל אם האיגרת הזאת הופכת להיות שטר, לא הגודס עדוס בכתב, אלא שטר, אז הנפקא מינה היא, וגם לפי רבינו תם, שעכשיו אפילו אם העדים שכחו מזמן את תוכן העדות, עדיין השטר הוא כשר. זה מה שרב סלוויץ' רוצה לחקור פה.
הם מתו גם כן.
ודאי, כן. אז הוא אומר, תוספות דידן, דהיינו, יש כל מחלוקת בין תוספות בבבא בסרא לבין תוספות בכתובות. רבינו תם מופיע בשני תוספותים. תוספות דידן, הוא מלמד כאן בבבס, אז הוא מתכוון לתוסס בחזק סבת. מכשיר הבן טעם מפיקסוב משום דין שטר, ולא משום איגרת. דאילו באיגרת, באינון שיזכרו את העדות שלהם. כרגע, השטר. כשבוק סביודו מפני בזדן, אז איגרת, הכוונה היא שביתן בעצם מעידים על ידי הכתב שלהם, אבל הם מעידים בפני ביתן. הם לא נמצאים פיזית בפני ביתן, כי הם שולחים את עדותם, זה כמו אם אני מקליד משהו, ואני שולח את הטייפ לפלוני, הוא שומע את הקול שלי. כאן ביתן שומעים את הקול של העדים, מקבלים את עדותם על ידי קריאת האיגרת. אז אם כן, אם ביתן מקבלים את העדות שלהם, זה רק בתנאי שהם זוכרים את עדותם. אבל תוספות אומרים שכאן לפי רבינו תם אפשר להכשיר את כתבם אפילו אם הם שכחו את העדות. מקשה תוספות, הרי הגמרא אומרת בכתובות בדף חוף, כוסב עוד המדוס על השטר ומעד עולה אפילו לאחר כשונים, והוא, הכוונה היא באמת דבר אמור, בתנאי שזוכר מעצמו. אבל אם הוא אינו זוכר מעצמו, כלומר הוא רק בעצם קורא את משהו, מה שרשום אצלו ביומן, אז לא, זה לא נחשב לעדות. נו, אם כן, נשאל את השאלה, איך הבן אדם יכול להכשיר את העדות שבכתב, ואפילו אם הוא שכח את העדות? הרי הגמרא קובעת במסכת כתובות להג'ה, שאם הוא שכח את העדות, אז הכתב שלו אינו מהווה עדות, כי התנאי בכתב באיגרת שנשלחה לבית דין הוא שהעדים עצמם זוכרים מעצמם את העדות. אז איך רבינו תם יכול להכשיר את מה שהם כתבו אפילו אם הם שכחו את עדותם, את גוף הדיובת, את המעשה? מתרץ תוספות, היינו מה שהגמרא אומרת בכתובות, מדובר שאינו מוציא כתב ידו בביתן. הוא לא מביא לביתן את כתב ידו, הוא מעיד בפה, רק שהוא מסתכל בתוך היומן שלו, בתוך כתב ידו, והוא מעיד על פי מה שהוא ראה בכתב ידו. אז על זה אומרת הגמרא בכתובות, שאם הוא זוכר את עדותו אחרי שהוא מסתכל, זאת אומרת, זה הזכיר לו, זה היה מזכרת וערער, מעורר אותו לזכור את מה שהוא שכח, בסדר, עכשיו הוא זוכר. אבל אם הוא לא זוכר, אז אם כן, הוא לא יכול להעיד בפני ביתן על מה שהוא שכח. מה שאין כן רבינו תם מתייחס למקרה שהוא שולח את כתב ידו לביתן. אם הוא שולח את כתב ידו לביתן, אז הכתב יד של העד הופך להיות שטר, והוא עדות בפני עצמו אפילו בלא הגודו ולא חקירו, משום שעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקר עדוסם בבזדן. וכאן תוספות מסתפקים לפי רבינו תם, האם אני צריך ששני עדים כתבו את, על אותו איגרת, כלומר שניהם חתמו על איגרת, ואז יש תוקף של שטר, והאבי כנחקר עדוסם בבזדן, והם מזמן שכחו את עדותם, בכל זאת השטר כשר. או שאפילו אם עד אחד כתב בשטר ועד אחד כתב בשטר אחר, ביתן יכולים לצרף את שני השטרות, את שתי העדיות, להפוך את השתיים לעדות של שני עדים. אבל היסוד הוא דשטר עדוסו כשרו לא משום מפיקסובם, דהיינו איגרס, El shtaru kasher b'torah shtar v'havi k'moshen efker edusa v'bezdim kvar v'lachen v'etzem ha'edut hazot he a dutch le maug murash and echo bebez, the mishashu katav et mashu katav. Achaka who shall let a ktav le baitin, baitin korim et aktav, roim sheishkan star. Aval star is though takef misha shem chatmu al star, vavi can echo. Vim can any lots of shayom, hem yis kibu et edutam. Ki hatorach shivet ze keilu shekvar bo ha'edim kvar lebeit nechra edu som v'im kein ani lo tzarich teidim shuv o kmo shesem o mahen kvar halchu lo lamah ma'im shachachu et edutam dil rabbeinu tam lefi tosfot b'mesech debo b'basra rabbeinu tam sovesh shayach shtar b'ma sheha'edim ra'u v'chatmu al ashtar nu rabbeisai Haim ze domeh le mashra'inu, haim ze shaveh le mashra'inu b'Rav Chaim l'shitat ha-Rambam. Hare l'shitat ha-Rambam amarnu she-tzarich, kidei la'avod shtar, tzarich das ha-Mischayev. Kan b'Rabbeinu Tam, en kan shum das ha-Mischayev. Rabbeinu Tam mityaches l'raya u'la'agoda, v'u'ukshir mipik sovam, av u'ukshir mipik sovam b'torah shtar. As in Cain, yesh kan shtar im kol ha-tokef shel shtar nafkevini shu lo zochet eduto kvar shachach al ach she'en kan das ha-mischayev bein b'shtar kinyin, bein b'shtar raya kol ha-chiluk hazeh nofel lefi Rabbeinu Tam v'ashtar u'shtar kol zman she'ashtar im ha-shtar higiyah le-beitin otan im ha-shtar lo higiyah le-beitin ha-idim he-idu b'fnei beitin aval pima הם מעידים על פי כתב יודם דהיינו הם מסתכלים בתוך היומן שלהם והם ראו את מה שהם חתמו מה שהם כתבו אם הם לא זוכרים את עדותם אז הם פסולים להעיד כי אין הגודס עדוס בפני בזדין בלי זכירס העדוס ואם הם לא זוכרים את העדות אז העדות היא לא שווה כלום מה שאין כן אם הם שולחים את עדותם לביתן אז האיגרת הזאת הופכת להיות שטר ושוב פעם במרכאות אינני יודע במיימר המוזגר אינני יודע אם מדובר בשני עדים שכתבו את האיגרת ביחד או אפשר לצרף איגרת עם עדך זה נושא בפני עצמו אבל כל פנים האיגרת הזאת נשלחה לביתן וזה נחשב כשמגיע לביתן לשטר ואם יש לו תוקף של שטר אז עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקר העדוסם בבזדם כן אני לא צריך שהעדים יזכרו את העדותם אבל כאן נתחדש לפי רבינו תם שיש תוקף של שטר אפילו בלי דס המסחייב הם מעידים שרובן חייב לשמעון מאה זוז או שרובן הרג את שמעון הם לא זוכרים אפילו את גוף הדיובדו ובכל זאת אפשר לסמוך על עדותם בתור שטר אי מפים ולא פרסומם רבינו תם סובר שמפים ולא פרסומם הוא פסול גברה של אילם או דילמה מפים ולא פרסומם הכוונה היא אם הם שכחו את עדותם והם מסתכלים בכתב שלהם והם רוצים להעיד על פי מה שהם כתבו לעצמם הרשימות שלהם זה פסול כי זה לא נחשב לשטר כי הכתב שלהם לא הגיע בפני ביתן אם כן אומר רב סלוויצ'יק לפי רבינו תם יש שני סוגים של שטרוס יש שטר שנכתב מדס המסחייב ויש שטר אחר בלי דס המסחייב ואם זה בלי דס המסחייב אז זה נחשב לעדוס מפי כסובם והקשר לפי רבינו תם בתור השטר ותוסוס וקסובוס יש להם שיטה אחרת ברבינו תם שאיגרס זה איגרס ואין זה שטר והעדות מועילה אבל בתנאי שהם זוכרים את עדותם זה שיטת רבינו תם לפי תוסות בכתובו והוסיף רבינו נאצ'י רחמון ופטרי דרבינו תם מעולם לא אומר דבורוב בשטורי קניין רק שנייה, מה שעה? או יש עוד כמה דקות? רבינו תם, מעולם לא אומר דבורה בשטר קניין. מעניין. אם פלוני אלמוני מקנה מקנה הפרה שלו, את הקרקע שלו לקונה, אז העדים לא יכולים לכתוב שטר. הרי שטר קניין לעבוד לכוח או אמצעי שעל ידו פלוני קונה, זה רק מידס המשחייב. גם הבינתם לא חידש שטר, תוקף של שטר בלי דס המשחייב, אלא רק בשטרי ראיה. כלומר, זה בדיוק הפוך של הרמב״ם. הרמב״ם סופר ששטרי קניין מועילים מדס המשחייב, ואין שטר בראיה בכלל. רבי נתם אומר ששטר מועיל והוא תקף אפילו בלי דס המשחייב, אבל באמת דבר אומר, אז זה דווקא בשטרי ראיה, אבל בשטרי קניין מודה רבי נתם דמיר עולם, אין שטר קניין בלי דס המשחייב. וכאן אפשר לעבור לעמוד 224. הגרח זצל לא בירש, זה בשורה החמישית, לא פירש את החילוק בין שטרי קניין לשטרי ראיה, ונראה לרבנו לפרש לכל שמפסיד ממון אז יש דס המשחייב ואפשר לעבוד שטר על ידי זה שיש על ידי הדעת של אותו פלוני שמפסיד ממון, וזה נקרא בהקנאה דס המשחייב, דס המוכר. אבל בשטרי ראיה הרי המשחייב מתחייב רק במידה ששוב אינו יכול להכחיש את העובדה שכבר מוכר. הוא לא נותן לנו את הדוגמה של מלווה ולווה, הוא נותן לנו דוגמה של מוכר ולוקח, אלא שהמחירה חלה על ידי כסף שטר או חזוקו, סליחה, על ידי כסף או חזוקו, והשטר נכתב בתור שטר ראיה לתת בידו של הקונה, של הלוקח, ראיה שלא יוכל המקנה, המוכר, להכחיש את העובדה שהוא אכן מכר את הקרקע. אז אם כן, שוב פעם, למה לא ניתן לכתוב שטר ראיה מן התורה ולתת את הראיה הזאת לידו של הלוקח? אומר רב סולובייצ'יק, משום שאין כאן דס המשחייב. מה פירוש שאין כאן דס המשחייב? הרי המוכר מתחייב שהוא לא יכול להכחיש את עצם המכירה כאשר הלוקח מוציא בבטן את השטר ומוכיח שהוא אכן קנה את הקרקע, לקח את הקרקע. אומר רב סולובייצ'יק, אין ההתחייבות הזאת לראיה חשיבי הפסד ממון, ואם אין כן, אין כאן דס המשחייב. כלומר, דס המשחייב הכוונה היא הפסד ממון, אבל אם מדובר לא בהפסד ממון אלא שלילת האפשרות של הכחשה לאיזושהי טיינה, דהיינו שיש הוכחה לאיזושהי טיינה, על זה אין כאן סטטוס של דס המשחייב. דס המשחייב זה רק הסחייבו של הפסד ממון. יוצא דרבנו תם והרמב״ם שאלו בחד ומחתו, זאת אומרת שניהם שאלו את אותה שאלה, איך אפשר להכשיר שטר, הרי התורה פסלה אידוס מפי כסובם, אבל תרצו בשני תירוצים שונים. רבנו תם תירץ כיוון די אין דס המשחייב כאן, כלומר הוא כותב את עדותו על השטר, אז כל עדות שבשטר שייך בלי דס המשחייב, והתורה לא פסלה אידוס בכתב. אם הוא מעיד בפני ביתן בתור מייסה הגודו, אז התורה אומרת שמפיהם ולא מפי כסובם, הוא לא יכול להסתכל בתוך הכתב ולהעיד על פי הכתב אם הוא לא זוכר את עדותו. זהו הפסול שמפיהם ולא מפי כסובם. מה שאין כן, אם הוא כתב את עדותו בשטר ושלח את השטר הזה, את האיגרת הזאת לביתן בתור שטר, אז אף על גב שהוא שכח את עדותו, זהו התוקף של שטר. ואם כן, לפי רבינו תם, שטר מועיל אפילו בלי דס המשחייב. מה שאין כן, לפי שיטת הרמב״ם, אין שטר כלל בלי דס המשחייב. ואם כן, שטר הקניין הם שטר מדורייסא, משום שיש כאן דס המשחייב, הוא מפסיד את הקרקע שהוא מוכר. Ve'ilu Rabbeinu Tam Sofer. Ve'ilu b'shtari raya en kan dasa mischayev mishum shu rak mitchayev al raya v'itchayvut al raya enan etshevet lehefseid momen. Ve'agamban sofer yesh dasa mischayev gam b'shtari raya t'sagi b'dasa mischayev sheyesh lo shtar raya kenegdo d'haynu lochiach et tanato neged tanat ha-mocher v'af al gav d'ein kan hefseid momon adayin ze nechshav l'das ha-mischayev. Az b'kei Rabbeinu Tam sover sheyesh shtar b'li das ha-mischayev. Ha-Rambam sover sheshayach das ha-mischayev rak b'shtari kinyin v'lachen yesh rak shtari kinyin midoraita. V'Rabban sover sheyesh das ha-mischayev lo rak b'shtari kinyin ela gam b'shtari raya yesh das ha-mischayev. אבל זה ברור, דרבנו תם מעולם לא אמר דבורו שיוכלו העדים לכתוב בלי דס הנוסן בשטרי קניין ורק בשטרי ראיו אומר כן כיוון שבשטר קניין המקנה עושה את השטר כל עצמותו של השטר הוא לצור קניין בלי דעתו לא שחלו שטר כי השטר משמש בתור קניין ואם אין דס המקנה כאן אז אין כאן שטר. אני הוספתי פה הערה בכתב יד, יש לנו דין של ציווי הבעל בכסיב הסגט, ואם הבעל לא ציווה לעדים לכתוב את הגט, הגט הוא פסול מדין חיסרון היעדר לשמוע. הרי למה אני צריך את החידוש הזה שאם הבעל לא ציווה אז הגט הוא פסול מדין חיסרון היעדר לשמוע? הרי השטר הזה הוא שטר קניין ואי אפשר לעבוד שטר קניין אלא מכן יש דס המסחייב ודס המסחייב הוא דס הבעל שהוא מקנה את האישה לעצמו, אז אם כן ודאי בלי ציווי הבעל השטר יהיה פוסל. אוקיי, אולי התשובה לשאלה הזאת היא שאם אחר כך הבעל יסכים שהגט יהיה גט, דהיינו שהוא יצווה למפרע לאחר שנכתב הגט, אולי זה יועיל מדין שטרוס, אבל כאן בתורס גט התורה חידשה שיש כאן צורך לציווי הבעל וחיסרון לשמו אם הוא לא ציווה. עכשיו בואו נחזור למחו. הרי אמרנו שבמחו אין כאן דס המסחייב, משום שהרי המתחייב פה הוא המחזיק והוא לא יודע שום דבר מהעדוס והשטר של המחו. אומר תוספות תקונס חכומים היא שיחושב כעדוס כדי לבטל את חזקס המחזיק בעדוס כלדהו שבדובר מועט מבטלים את חזקוסו של המחזיק. תאפילו יסבר לנו שלא שומע המחזיק את המחו מהני לבטל החזוקו. כלומר בנוגע להלכס מחו ומחזיק, ההלכה מכריעה את הספק לכיוון או מכריעה את הכף, בוא נגיד, לכיוונו ולחיזוקו של המורקם. לכן למשל אם המחזיק טוען שהוא לא שמע את המחו אז חזקתו בטלה. אז בתור כולה על המחזיק, על המורקמה, ההלכה קבעה תקנת חכמים חידשה שיש עדות כלשהי. בעצם העדות הזאת היא פסולה, משום שהיא מפיהם ולא מפי סופם, אלא מה מדס המסחייב, אין כאן דס המסחייב, כי הרי העדים לא הודיעו למחזיק שכותבים את השטר הזה, אלא הם רק שמעו את המחו מהמוכה. אז אם כן, איך השטר הזה יכול להועיל בתור שטר כשר? התשובה היא שחכמים תקנו תקנה מחודשת כדי להקל על המורקמה ולתת לו עדוס כלדו ביודו, אבל השטר הזה הוא פוסל. אומר רב סלוויצ'יק שתוספות בנוי על הנחה מסוימת, אבל יש לחקור בהנחה הזאת. הוא אומר, דעי מחו לא בואי להגיד למחזיק עם כל מה שהמטרה של המחאה היא כדי שהמורקם יפגין את התנגדותו, את מחאתו. אז הוא עושה את המעשה מחו בלבד, באופן בלעדי. אין כאן צירופו של המחזיק במחו. ויש כאן דין של אהבל שטר, להוות שטר, סגי במי שעושה השטר. כלומר בכל הקניונים המקנה הוא זה שעושה השטר, as im hu mitzavel shnei edim, kevan shehu oseh et hashtar, shtar hu shtar. Kan binogel mecha, efshar ya lomar, shemi mahaveh et hashtar, hamocha. V'im hamocha mahaveh et hashtar, b'toras oseh hashtar, maspik shehu moreh l'shnei ha'edim, mitzavel lehem lichtov shtar. אז למה תוספות אומרים שהשטר הזה הוא פוסל והוא רק תקונס חכומים של עדס קולדו? אבל אם נאמר שמהו גדר מחו הוא הסרו להתרות במחזיק שהוא ישמור את שטרו, דיינו באינון שיגיע המחו לאוזני המחזיק, אז גם המחזיק הוא חלק מעצם עשיית השטר, כי השטר מעיד לא רק על מייסה מורקמה, דהיינו שהוא מוכה, המחוא שלו, אלא גם מעיד על המחזיק שהוא קיבל את ההתראה של המוכה. ואם כן, שניהם ביחד משתתפים בעשיית השטר, כי השטר מטרתו להעיד על שני הדברים הללו, על הנושאים והמקבל, המוכה והמחזיק. אז ממילא לא הביא אלא תקונה דרבנן, כמו שתוספות אומרים, כיוון שהעדים כאן מעידים על מחו בלי לדעת, בלי לשמוע מהמחזיק שהוא יודע והוא מוטרה ועומד, קיבל את ההתראה הזאת מהמוכה, מהביילים, מהמורקמה, איך הם יכולים לעבוד שטר בלי דעתו של עושה שטר, דיינו בלי דעתו של המחזיק, הוא זה שמפסיד והוא דעס המסחייב כאן, וכל המטרה של השטר היא להוכיח שאכן יש כאן מחו בפני המחזיק, דיינו שהמחזיק קיבל את המחו. אם כן מחדשים התוספות שכל הסטטוס של השטר מחו הוא אך ורק מדרבנן, מצד תקנת חכם. אוקיי רבותיי, בזה אני חושב נסיים. יש כאן עוד משהו בעמוד 218, אולי נוסיף את זה מחר. מחר רבותיי אנחנו רוצים להתחיל בשעה 10, ויש לנו מפתח חדש, נושא חדש, והמפתח הזה הוא גם חלק מקביעת טיב הדין, אבל השאלה היא אם זה דין חדש או דין ישן, ובלי נדר אני אסביר את זה מחר. אוקיי?